על החיים ועל המוות, עורכת ומגישה, דפנה לוי.
נועה שבתאי הייתה רק בת 8 חודשים כשמת אביה. הסופר יעקב שבתאי היה אז נשוי ובעל משפחה אחרת, והרצון של אמא, כך אומרת נועה, לגונן עליה מפני הסיטואציה הלא פשוטה הזו, גרם לכך שהאבל והכאב של אמא לא דוברו בבית. העבודה על הסרט אבא שלי יעקב שבתאי הולידה בגעגועים שלא היו שם קודם, תחושה מתסכלת של כמעטיות. הם כמעט הכירו, הם כמעט היו משפחה, כמעט היה לה אבא. את השיחות עם אמא שלה היא עדיין מנהלת בעיקר עם מצלמה ומיקרופון, ולא רק בגלל שאלה מאפשרים מרחק, אלא בעיקר משום שהיא רוצה לתעד, לשמר, כמה שרק אפשר, כמו בילדות, ככה היא אומרת, שבה ההבנה שגם אמא שלה לא תחיה לנצח, גרמה לה לרצות להקפיא אותה או לשמר אותה בנפטלין.
אני אשמח לדבר עליו, אבל האמת היא שזה שבאת היום זה התחבר לי, יצא במקרה, שאתמול הייתי בלוויה.
כן.
לוויה או לוויה, אני אפילו לבטוחה, איך אומרים? מה ש... אוקיי. אני הייתי בלוויה, על כל פנים.
כן,
בדיוק. של נעמי פולני, שנפטרה שלשום, והייתה חברה מאוד 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 טובה של אמא שלי. הם נבדו יחד, ואז הפכו להיות חברות. נסענו לכינרת, זה בית העלמין המיתולוגי בכינרת, איפה שרחל קבורה, וגם נעמי...
היו שם המון אנשים, והמון אנשים מתחום התרבות.
נכון.
וכן.
נכון. למרות שלא מספיק באו, אני חושבת, אני חיכיתי לאיזה נחיל אדם כזה שיבוא, אבל יכול להיות גם בגלל שזה מה שספגתי מאמא שלי, שממש העריצה אותה, אז חשבתי שבטח יש לה עוד המון מעריצים באמת שיש לה, אבל איכשהו זה הייתה הלוויה קטנה, אבל זה ככה מאוד התקשר לשיחה היום, זאת אומרת, הדבר הזה שהחיים נגמרים בעצם, הדבר הבנאלי הזה שהחיים נגמרים.
אבל דווקא נעמי פולני, אני חושבת, הייתה דוגמה לדרך מאוד יפה שהחיים נגמרים, 96 גם הייתה?
כן, 96.
96, עוד הלכה, עשתה, דיברה, צלולה, התבדחה, זה דבר מופלא, זה לא הדעיכה הנוראית הזאת ש...
נכון, ובאמת הצלילות שלה, שהייתה הנכס שלה, כי היא הייתה חדה, קטער ושנונה, ומגיבה מהר ככה, זה באמת ברכה ענקית שהייתה את הצלילות שלה עד הסוף, אבל איכשהו פתאום, זאת אומרת, זה כזה, זה מוות, נו, פתאום אתה מסתכל ככה על חיים של מישהו, ויש לך את הקצה ואת את הקצה האחד והקצה השני, ו... על כל ההחמצות, והיו לחיים עשירים וארוכים, אבל זה... סתם, זה מעניין. זאת אומרת, חשבתי על זה ככה הרבה.
בגלל שהיא הייתה חברה טובה של אמא שלך, אז גם את הכרת אותה מאוד מקרוב?
הכרתי אותה לא מאוד מקרוב, לא כמו אמא שלי, אבל ככה מיד שנייה, היינו נוסעים אליה למושבה לכינרת, יש לה בית נהדר כזה שצופה לכינרת, ועכשיו היא נקברה ממש איפה שהמים ככה, זה ממש מדהים, על שפת הכינרת. אבל גם הבית של הצפה אל הכינרת, אז היינו נוסעים אליה, והיא הייתה שם מאוד צבעונית, והבית שלה, ועכשיו שנסענו ללוויה, אז אמא שלי ככה חשבה מה היא רוצה ממנה, משהו ממנה שיהיה לה, שישאר אצלה כמזכרת, אז היא חשבה שהיא רוצה משהו כתוב, וגם את ספר המתכונים שלה, שהיו לה מתכונים כאלה.
שכתוב בכתב יד.
כן, אני... אין ספק, וגם זה באמת אוסף מתכונים כאלה, שמתכונים עתיקים כאלה, זאת אומרת, משנות ה-50, ה-40, גם השמות של המצרכים הם עוד שמות כאלה, את יודעת, שאולי כבר אין למצוא אותם בשם הזה המקורי.
כמו מה, חוץ מבלו בנד?
אני לא יודעת, אני צריכה להסתכל, אבל יש כל מיני מתכונים כאלה, שבאמת השמות הם עוד של פעם, וזהו, ואז אמרתי לי, אני רוצה משהו מהמטבח שלה, כי היה לה מטבח עם המון המון פריטים מגובבים כאלה, וכוסות ותרוודים, ומסנן, מכל דבר כמה, כאילו, גם אם לא צריך. אז אני חושבת שאני אקח איזה מסננת. כאילו, בא לי משהו כזה הכי פשוט, הכי כאילו ארצי. וגם, אני ממשיכה בזרם תודעה, בסדר. וזה גם עניין כזה אצלי שאני רואה איך אמא שלי ככה מאבדת לאט לאט חברים וחברות.
גם אמא שלך כבר.
אני תמיד מפחדת לחשב, את תצחקי עליי נורא, זה הכי אינפנטילי שלי, אבל אני אחשב עכשיו, כי הגיע הזמן. בוא נראה. היא בת, אני לא אגיד את הגיל המדויק, היא תהרוג אותי, אבל היא יותר מ-80, קרובה ל-85.
אוקיי.
אם לא כבר שם.
אז היא דוהרת על אותו מסלול של כזה, נשארת האנרגיה הזאת, הצלילות הזאת.
לגמרי.
כי כששומעים אותה בפודקאסט שלה, לא שומעים עקבות של גיל כל כך מבוגר.
נכון, לגמרי, וגם לעדות היא מגישה את זה עם אנשים שצעירים ממנה בהרבה.
כן.
אז יש לה חברים צעירים ממנה, והיא גמרי up to date, גם סתם עם עוד הוכחה נגיד בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, הכל ממש בכף ידה, אבל בי מקננת נורא חרדה עדיין, כי אני מבינה שזה לא לנצח, את יודעת, מטבע הדברים, זאת אומרת, כשהייתי קטנה רציתי ממש לטבול אותה בנפטלין, ככה, ופשוט, או להקפיא אותה, או לא יודעת, אני הייתי בטוחה שמשהו, איזשהו פתרון ימצא, ואני שם מבינה ש... כנראה לא ימצא פתרון בימינו, אבל כל פעם שהיא מאבדת חבר או חברה, אני ככה חושבת, אתה, זה כמו שאומרים שכשההורים שלך מתים, אז אתה הבא בתור, כאילו.
נכון.
אני מסתכלת עליה.
כן, ברום גילי ובתור מי שאיבדה כבר את שני ההורים שלה, ההצעה היחידה באמת שאני יכולה לתת לך בנושא הזה, זה לא לבזבז את הזמן בלדאוג, כי זה במילא יגיע, וחבל שזה יעיב על הזמן ש... כל עוד אתן ביחד ויכולות לעשות דברים ולדבר אחת עם השנייה ולגעת אחת בשנייה. עכשיו, לא שאני חושבת שזה קל לעשות, זה במילא יגיע מתישהו.
כן.
חבל להתחיל לסבול מזה כבר.
ברור. לא, אני לא בחרדה שמכבידה על התפקוד, אני בסדר. זה מין כזאת, רק מחשבה כזאת חולפת ברגעים האלה, אני חושבת. וגם, אולי מתוך הזדהות קצת גדולה מדי עם אמא שלי, אני ככה גם, ככה מנסה לעצמי את עצמי בנעליים שלה, ולחשוב איך היא מרגישה... זאת אומרת, מבלת חברים שהיו ממש אבני דרך בחיים שלה, ו...
ואת גם מדברת איתה על זה?
קצת, אמא שלי מאוד לא אוהבת לשקוע בדברים כאלה, יכול להיות שזה גם הכחשה בריאה, אבל היא כן אוהבת לדבר על חברים שלה מאוד, והיא מקבלת את זה אבל שזה המצב. בהחלט בשנים האחרונות איבדה כמה חברים שהיו אבני דרך, ועכשיו את נומי, ואת יודעת, היא מקבלת את זה, וגם נומי באמת, זה לא טרגדיה, זה... אתה לא נשבר מזה או משהו כזה, כי באמת היא חיה חיים ארוכים מאוד.
אבל זה עצוב וכואב.
כן, אבל יש את הדבר הזה, שהאדם הזה לא יהיה יותר.
אני זוכרת שכשהוריי התחילו להתבגר, אז כל פעם ששמעתי על מישהו מהסביבה הקרובה שלהם שבאמת מת, נורא פחדתי לספר להם את זה.
אה, באמת? אני יכולה להבין.
הם ידעו במילא, את יודעת, כי הם לא היו מנותקים מהעולם.
ברור.
אבל היה במין כזה, אוי, אולי לא כדאי שהם ידעו שזאת וזאת מתה כבר.
זהו, כי זה בטח כפול. אתה גם מאוד עצוב על מי שהכרת טוב ואיננו, וגם זה בטח בכל זאת גם תחושה כזאת שזה הולך ומתקרב אליך. אבל דווקא במקרה של נומי לפחות, בגלל שהיא הייתה גדולה ממנה ב-10 שנים ויותר, אז יש עדיין איזשהו מרחב, יש איזה באפר. אבל סתם ככה, זה מחשבות שליוו אותי אתמול.
לא דיברתם על זה בדרך לשם או בדרך חזרה?
האמת שלא, האמת שקצת צילמתי אותה אתמול, אז הייתי on duty, שזה גם עניין, להיות מאחורי מצלמה באירוע כזה.
את עכשיו עושה סרט על אמא שלך?
אני לא יודעת עוד מה זה יהיה, יכול להיות שזה גם לא יהיה כלום, אבל אני החלטתי לתעד אותה, אפרופו באמת החששות מזה שהיא לא פה לנצח, אז אני אוספת כל מיני רגעים ככה מהחיים, ואני מצלמת אותה קצת, כן. ואני לא יודעת מה זה יהיה, נראה. אני חשבתי, יש לי איזו מחשבה ככה, עוד לא מגובשת, אבל חשבתי אולי זה יכול להיות סרט הזה שאני רוצה לעשות לסרט, סרט הנצחה, והיא כמובן מכחישה את הזקנה וכולי, וכל הזמן עודפת אותי, יכול להיות שזה יהיה המוטיב, אבל זה באמת עוד לא, אני עוד לא יודעת מה זה בכלל.
גם בסרט שעשית על אבא שלך, אני הופתעתי שאמא שלך היא לא, היא דמות בסרט, אבל היא לא משתלטת על כל הסרט.
נכון. יכול להיות שאם הייתי עושה את זה היום, אגב, זה היה אחרת, כי אני חושבת שמה שגיליתי אחרי כמה שנים, זאת אומרת כמה שנים אחרי שעשיתי את הסרט, זה שזה, מה שעמד בלב הסרט או בלב הרצון שלי לעשות את הסרט, היה באמת קשור יותר לקונסטלציה המשפחתית, שגם זה קשור כמובן למוות של אבא שלי ולטיימינג שלו, אז אני חושבת שבדיעבד היא הייתה לוקחת תפקיד יותר משמעותי בסרט, והייתי מבררת איתה בעיקר, אני חושבת, למה היא לא ביטאה את האבל שלה על אבא שלי, לאורך החיים שלנו, זאת אומרת, לאורך, זאת אומרת, כשגדלתי והתבגרתי, זה היה משהו שהוא מאוד לא היה נוכח, ואני חושבת שזה מעניין היה לברר את זה איתה, זה משהו שעוד לא הצלחתי לברר עד הסוף.
כן, זה, משם חשבתי להתחיל בכלל את השיחה שלנו, לא ידעתי שזה לא בא לידי ביטוי ביחסים ביניכן או בשנים שאת גדלת, אלא להפך, חשבתי שאולי כשנולדים לתוך סיטואציה כזאת, אולי זה ממש דומיננטי בבית. ואת אומרת שבדיוק ההפך.
בדיוק ההפך, זה ממש לא היה נוכח. היום בדיעבד אני מבינה שזה לא היה נוכח עד לרמה של מוזרות, זאת אומרת, כי זה באמת מתבקש שזה יהיה שם באיזשהו אופן, אבל אמא שלי כל כך חששה לצלק אותי באיזשהו אופן, או להכביד עליי באיזשהו אופן, וגם היו לה רגשות השמה איומים לזה שאני נולדת לתוך סיטואציה שהיא לא פשוטה, שהיא קצת מורכבת, שהיא לא כמו כולם, שהיא קיבלה החלטה די מוקדם, פשוט לנסות ככה לא לגעת בזה, ולא להנחיח את זה, וכדי לא להעמיס עליי. אבל מה שיצא זה שזה, היא הלכה ככה לקצה השני, היא הלכה עם זה עד הסוף, עד כדי כך שזה באמת יצר איזשהו משהו שהוא לא היה, שהוא לא היה נכון. זאת אומרת, ממש, אני הייתי שמחה בדיעבד עם, אני חושבת שזה היה יותר נכון אם היא הייתה מראה עצבות, מראה משהו מהאובדן, מבטאת משהו מהאובדן, כי היא בכלל לא ביטאה.
וזה לא משום שזה היה בשנים הראשונות שמהם את לא ממש זוכרת? הרי את נולדת מהרומן שהיה לאמא שלך עם אבא שלך, יש לומר דליה גוטמן ויעקב שבתאי, בזמן שהוא היה נשוי למישהי אחרת, היו לו ילדות וכו' וכו', והוא נפטר כשאת היית בת 8 חודשים, שזה ממש לא היה שום צ'אנס לדעת בכלל איך זה היה מתפתח, או מה היה נכון. קורה שם, או משהו כזה. אז אני מניחה שלא סתם היא חששה מהעובדה שאת גדלה בלי אבא, מותו התרחש כשאת היית ממש תינוקת. את יודעת אם גם אז זה היה צריך להיות חבוי, ובעצם אני צריכה לשאול אותה, אבל ממה שאת יודעת.
אני חושבת שבסרט, דווקא בסוף הסרט, בסצנה שבאמת צולמה יחסית אחרונה, פתחתי איתה את זה קצת. פעם הראשונה בסרט, שאלתי אותה בעצם איך היא חוותה את זה, כי במהלך העבודה על הסרט, וזה מצחיק להגיד, אבל זה רק מדגים כמה זה היה חסר בילדות שלי, רק בסוף הסרט, בסוף העבודה על הסרט, הבנתי שהיא עברה טרגדיה נוראה, וזה באמת נורא משונה להגיד שרק עשיתי את הסרט בגיל 30 ומשהו, שרק אז הבנתי את הדבר הזה על אמא שלי, את הדבר היסודי הזה. אבל באמת רק אז הבנתי את זה, זאת אומרת, היא בעצם אישה שאיבדה אהוב, ונותרה עם ילדה שלו, וזה באמת דבר מאוד 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 עצוב, ובסצנה האחרונה בסרט, באמת אני שואלת אותה על זה, ורק אז פעם ראשונה שהיא סיפרה לי באמת על רגעי שבירה שהיו לאחרי המוות שלו, ושהיה לה קשה לדפדף בזיכרון דברים, היה גם משהו שלא נכנס לסרט, שוב, זה דברים שכל אחד עובר כשהוא מאבד אדם קרוב, אבל למשל שהיה כמה ימים אחרי מותו, או כמה שבועות, תוכנית שהוקדשה לזכרו עם שירים שלו, והיא בכתה כל הזמן, אבל אני חושבת שהיא נורא במודע הגנה עליי מזה, אז אני לא זוכרת סיטואציה שבה היא בוכה, זאת אומרת, לא משהו שאני פגשתי אותו, שהיא בוכה, או שהיא מביאה באיזשהו משהו את העובדה שהיא עברה טרגדיה נוראה.
אבל העובדה שאת היית הבת שלו לא הוסתרה מהאנשים הקרובים אליכם, נכון? זאת אומרת, את לא היית באמת איזה סוד גדול.
נכון.
בסביבה שלה היא כן יכלה לדבר.
לגמרי, לגמרי. אני הייתי שם וככה לגמרי בחוץ, וגם אמא שלי בגלל העבודה שלה אז
ברדיו.
ברדיו ואז בטלוויזיה, היא עבדה המון עם אומנים ועם אנשים נורא מרכזיים בתרבות הישראלית, ושחלקם הפכו לחברים וגם באו אלינו הביתה, אז דווקא הרגשתי מאוד מאוד ככה במרכז העניינים, הפוך מלהיות מוסתרת. הרגשתי במרכז העניינים, הרגשתי שאנחנו מאוד, שאני מקובלת ככה בחברה, זאת אומרת, לא, ממש לא ילדה ככה שמסתירים אותה. באמת הכל היה צבוע בצבעים חיוביים וטובים, ואיזה כיף ש... זאת אומרת, היא הריפה עליי אהבה, ואיזה כיף שיש לי אותך, וכו' וכו' וכו'. והמקום הזה של הטרגדיה באמת קצת הוכבה, זאת אומרת, זה לא היה, הכל היה נורא 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 חיובי, שמצד אחד זה טוב גם, כי נגיד זה בא לידי ביטוי גם בזה שהיא לא העבירה לי איזושהי מרירות נגיד ביחס לקשר שלה עם אבא שלי, נגיד חשבתי על זה שהיא יכלה להעביר לי איזושהי מרירות על זה שהוא לא התחייב לקשר הזה מוקדם יותר, שהוא עוד לא עזב את הבית כשאני כבר נולדתי, הייתה יכולה לעבור ממנה מרירות ולא עברה, זה גם, זה הצד החיובי של ה... של הגישה שלה לעניין, אבל באמת...
זה היה בכלל צפוי שהוא יעזוב את הבית ויגדל אותך גם?
זה כל הזמן היה באוויר, זה כל הזמן היה באוויר, אבל זה לא הוכרע. אם הייתי שואלת אותי לפני כמה שנים, הייתי אומרת שאני חייבת להאמין בשביל עצמי, שהוא היה עוזב את הבית, והיינו הופכים להיות משפחה, אבל היום, ככה, מרחק השנים, אני לא בטוחה שהוא היה עוזב את הבית. אני לא בטוחה. מצד שני, אני לא בטוח שהוא היה מרפא מהקשר עם אמא שלי, אז יכול להיות ש... אני לא יודעת מה היה נוצר מזה.
אחד הדברים שהפתיע אותי כשצפיתי בסרט שלך, זה היה שהוא נעשה ללא כעס.
נכון, מצידך. נכון. זה באמת, וזה באמת הודות או בגלל אמא שלי, שאין בה שום כעס ולוקחת אחריות מלאה על הקשר הזה ועל כל מה שנוצר בעקבותיו. היא ממש ממש לא כועסת. אני לא בטוחה שזה טוב, זאת אומרת, אני לא בטוחה שאין מקום לקצת כעס, כן. אבל זה כבר שאלה, זה ברזולוציות כאלה שאני לא בטוחה שאני יכולה להגיד. זאת אומרת, כשהיא אומרת לי היום שאין לה שום כעס כלפיו, אני לא יודעת אם בצדק, כי אין לי אותו לשאול אותו ולשמוע את הצד שלו, של הסיפור, ואולי אם הוא היה יושב כאן, הוא היה דווקא מתוודע על אילו עוולות שהוא גרם לה, או את יודעת. כי בכל זאת, זו סיטואציה ככה מאוד מורכבת, להיות בקשר עם מישהו שהוא לא שלח לגמרי.
אני לא יודעת אם יש מצבים שבהם היא שלח לגמרי.
צודקת, לגמרי עם כוכבית.
כן, כן, בדיוק. מתי הוא נהיה דמות בחיים שלך? מתי נודע לך? מי אבא שלך? שהיה לך אבא? מה קרה לו?
אז אמא שלי, עוד בתחילת הדרך, שוב, אני ככה, אתן רגע רקע קצר. יש לי אמא שלי אחות צעירה ממנה, בשם רוחלה, שהיא פסיכולוגית קלינית. ואימא שלי שמאוד מאמינה בטיפול ובמוסד הפסיכולוגיה ובתחום פסיכולוגיה, אני חושבת שהיא התייעצה את ההמון, גם במהלך ההתבגרות שלי, אבל גם ממש כשנולדתי, או קצת יותר מאוחר כשהתחלתי יותר ככה לשאול שאלות, וההצעה שהיא קיבלה ממנה הייתה לא לספר לי דברים, אלא אם כן אני שואלת. זה נשמע מאוד טוב, היום גם זה מה שמייעצים ראיתי לילדים שעברו טראומות, שהם יספרו מעצמם, למשל, כאילו זה ההפוך של זה, שהם יספרו מעצמם ולא. אז זה נשמע תצעה נהדרת ושקולה, אבל היא לא, זאת אומרת, עכשיו, כמי שככה עליה זה נוסע, אני יכולה להגיד שזה לא היה הרעיון כל כך טוב, כי מה שיצא זה שאני לא שאלתי, והיא לא סיפרה. והיא לא סיפרה, ואני חשבתי שיש סיבה, ואני לא רוצה להעמיד אותו במצב לא נעים, אם היא לא מספרת, זה שאלה.
או דברים לא מדוברים נוטים לטפוח ולטפוח.
ממש, ממש ככה. אז לשאלתך, היא כן אמרה לי מגיל מאוד צעיר, זאת עוד הצעה שהיא קיבלה, להגיד לי מגיל מאוד צעיר ככה את הכותרת של הדברים. זאת אומרת, היה לך אבא, אז השם שיאנקלה, ככה היא קראה לו, יעקב שבתאי, והוא היה סופר, והייתה לו אישה ושתי בנות, ואני הייתי גם בקשר איתו. את הכותרת הזאת הייתה לי, אני לא יודעת בדיוק מתי הפעם הראשונה, זאת אומרת, שזה דווקא לטובה, שלא הייתה פעם שפילו את זה על הראש שלי, זאת אומרת, שהושיבו אותי לכיסא ואמרו לי, אוקיי, תשמעי, זה הסיפור האמיתי. היא טפטפה לי את זה מגיל נורא 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 צעיר ככה לתוך התודעה, אבל היא לא הלכה מעבר לזה. אז נשארתי רק עם הכותרת, זאת אומרת, הכותרת באמת הייתה ברורה לי לגמרי, אבל שוב, לא היה את הבשר, את הדבר שאת כל מה שיש, את כל העולם השלם שרחש מתחת לכותרת הזאת לא היה, וזה באמת, כמו שאמרת, זה דבר שהלך ותפח. אז זה בעצם הסיבה שיצאתי לסרט, אני חושבת, כי הבנתי שיש משהו שהוא לא מדובר, וזה לא טבעי שהוא לא מדובר.
אבל נזהרת לא לגעת בכל המקומות שאני יכולה לדמיין אותם, כמקומות שהם לא נעימים לאורך הסיפור הזה. זאת אומרת, את עשית סרט שמספר מי זה אבא שלך ואיך הם הכירו ומה היה, אבל נגיד, אנחנו ראינו מספיק אופרות סבון, אז אנחנו יכולים לדמיין. זה דבר רוחש כזה דבר, נכון?
זה נכון. מתחשקתי לשאול אותך מה היה לך חסר שם, כי אני לקח לי המון זמן להבין שאני קצת, שלפעמים אני מחליקה דברים, וזה נכון. אז את מתכוון לדברים שהם ביני לבין אמא שלי בסרט? זאת אומרת...
לא חשבתי על זה ככה דווקא, חשבתי, הסיפור הזה הרי בטוח היו בו גם מיליון פיצוצים.
כן.
והם לא היו בסרט.
נכון, נכון.
עכשיו, אני לא, את עושה את הסרט שלך, לא את הסרט
לא,
ברור, שלי.
ברור.
רק תהיתי אם זה דברים שאת היית מודעת אליהם והחלטת לא לשים בסרט, או דברים שכאילו...
אז זה גם וגם, זאת אומרת, בעצם היציאה לסרט, העבודה שלי לסרט, ממש הלצה אותי באמת להתאמת עם אמא שלי ולשאול אותה המון שאלות שעד אז חששתי לשאול, והילצה אותה לענות לי בהתאם, ובאמת היו כמה דברים ששמעתתי מהסרט, ככה קצת לשמור עליה, שזה אגב באמת עקב אכילס שמישהו שעושה סרט על עצמו, זאת אומרת, יש נטייה לשמור על עצמך יותר מדי, או על הקרובים שלך, וצריך נורא למצוא את האיזון. יש דברים גם ששמתי אפילו שפגעו בה, זאת אומרת, יש שם סצנה של המכתבים שהוא שלח...
את אותם מכתבים.
את אותם מכתבים, כן, אז לא מזמן היא סיפרה לי שבהקרנת הבחורה ישבה באולם וראתה את זה, והיא הייתה מוקפת חברים שלה שהזמנתי גם להקרנה, והיא ככה התכווצה בכיסא. אז היו גם כן מקומות שבהם ככה הרשיתי לזה להניח את זה, אבל לא סיפרתי הכל, ואני חייבת להגיד שגם אמא שלי, יש לו דברים שהיא שומרת לעצמה, לצערי הרב. היא מאוד 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 פרטית בדבר הזה, קצת באופן מיושן אפילו, הייתי אומרת. אני לא אומרת שהיא צריכה לחשוף את הכל כמו שעושים היום בכל פלטפורמה, אבל אני חושבת שהיא עדיין קצת שומרת על עצמה מדי בדבר הזה, או שומרת עליי.
גם מפנייך, זאת אומרת, גם, היא לא מספרת גם לך דברים שלא תספרי ליתר העולם, נגיד, אבל לך.
אני צריכה מאוד מאוד להתאמץ ולפתות אותה לספר, כדי שהיא תספר, והרבה פעמים היא גם בוחרת במשפט הנהדר, אני לא זוכרת. יש לה זיכרון מאוד מאוד סלקטיבי בדברים האלה, ויכול להיות, או יש לי חשד שהיא זוכרת יותר את הדברים הטובים מאשר את הדברים הרעים.
שזו אסטרטגיית חיים טובה מאוד, אגב.
כן? חושבת? אוקיי.
בהנחה ש... זיכרון של דברים רעים אנחנו זקוקים לו בעיקר כדי לדעת איך להתמודד איתם בפעם הבאה נגיד. אבל זה לא איזה תענוג גדול לשבת ולהרהר בהם.
נכון, נכון. לא, לשקוע בזה זה פחות, פחות טוב. אני פשוט תוך כדי שיחה חושבת, אולי אני צריכה באמת לעשות איתה עוד איזשהו ניעור כזה כדי לשמוע יותר על ריב ספציפי כזה או אחר.
את יודעת, אולי בלי מכשירי הקלטה ומצלמה.
יכול להיות שזה רעיון טוב. שזאת גם שאגב, זאת גם שאשאלת את עצמי בהתחלה, למה אני צריכה מצלמה ולמה אני צריכה מיקרופון. אבל זה כן עשה טוב הסרט, אני שמחה שעשיתי אותו, אבל צודקת שיש גם משהו בשיחה פרטית לגמרי.
אני תהיתי כל הזמן אם את הולכת בזהירות, כדי לא לחסל באופן סופי איזושהי אפשרות בכל זאת לקשר עם משפחה שאת לא בקשר איתה.
אני חושבת שנזהרתי בקטעים שנגעו להן, אבל אני לא חושבת שבגללן נזהרתי בכל מה שקשור לאימא שלי. יש קטעים בסרט שבהן אני מספרת שאתה לא עוד משפחה וכולי, ואני, האמת שגם אני רציתי להגיד שאני ככה לא אמרתי שום דבר רע, עליהן, אבל האמת שגם אין לי משהו רע להגיד עליהן, זאת אומרת...
לא, חלילה, זה לא מה שחשבתי. אני חשבתי שאולי את לא נכנסת לכל מיני סיפורים, כדי לא להרוס את כל הגשרים האפשריים שאולי יהיו לך כן פעם עם הצד הזה של המשפחה.
אני חושבת שהדבר היחיד שלא עשיתי כדי לא לפגום באפשרות של יחסים בעתיד, הייתה שלא לקחתי מצלמה או הרמתי טלפון בהפתעה והקלטתי את זה. שיכול להיות שיש בימים שהיו עושים את זה, וגם יכול להיות שהיה לזה איזשהו אפקט, בטוח היה לזה איזשהו אפקט, אבל לא הלכתי לשם. זה נגיד, יכול להיות מקום שבו אני כן מחליקה דברים, כי יכול להיות שהייתי צריכה יותר להתעקש ויותר, אבל זה היה נראה לי קיר כזה שלא ניתן לעבור אותו באותו זמן.
זה לא הייתי מגדירה את זה בכלל בתור מחליקה דברים, הייתי, זה רק מעניין להסתכל על זה, בגלל שזה באמת זווית נורא מעניינת, כי את עושה סרט על עצמך. שיש לו השלכות על החיים שלך גם הלאה, זה לא רק את באה לתחקר איזה סיפור כמו מישהו מה.
נכון, 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 ובעולם האמיתי באמת, שמחוץ לסרט, הסרט, אני לא יודעת אם הם צפו בו, אבל אני יודעת שהסרט, ובעיקר הפרסום שסבב אותו, זאת אומרת, התראיינתי וכולי, אני חושבת שזה כן יצר אנטגוניזם מצידן, כי זה היה נראה כמו איזה מין יהירות שלי, או איזה מין ככה קצת התהדרות במשהו, אבל אני יכולה להבין את זה אפילו, אבל אני עדיין מקווה שיש שינוי, זאת אומרת, יש לי עוד משימת חיים במובן הזה.
באיזה שלב את יודעת שאבא שלך מת?
שוב, מגיל נורא נורא מוקדם, מגיל נורא נורא צעיר. לא היה רגע שבו אמרו לי את זה, שאני זוכרת. אני חושבת שתפתפו לי את זה כל הזמן. פעם סיפרו לי שילדים מאומצים, אז ככה... אומרים להורים, נותנים להורים המאמצים הנחיה ככה להגיד להם, לשלב את המילה הזאת, את המילה מאומץ או אימוץ בכל מיני ככה משפטים, וזה איזה ילד מתוק אתה, ואני אאמץ אותך לליבי וכולי וזה. אני תמיד מדמיינת שאיתי עשו אותו דבר, זאת אומרת, המילה הזאת, המוות והעובדה שאבא שלי הייתה ממש זורה בחיים שלי, מאז ומתמיד, ממש.
אבל מתי הבנת מה זה אומר?
בכמה נקודות, כל פעם הבנתי קצת אחרת מה זה אומר. אני חושבת שבילדות באמת זה היה תהליך כל כך אינטואיטיבי שלא היה, אני לא יכולה לשים את האצבע על איזושהי נקודה. אני חושבת אני אקפוץ ישר לנקודה של הסרט, פשוט כי באמת שם פעם ראשונה שחקרתי מי הוא היה, ופגשתי אנשים שהכירו אותו, וקראתי דברים שהוא כתב, זאת אומרת לא לראשונה, אבל באופן אחר, וכן קראתי לראשונה מכתבים שהוא כתב, ופעם ראשונה בעצם הבנתי מה איבדתי או מה אין לי. הייתי הולכת לנקודה הזאת ומסמנת אותה, כאילו שהבנתי שמה זה באמת שהוא ספציפית מת. אני חושבת שלפני כן לא הבנתי, כי פשוט כל העולם שלי היה אני ואימא שלי, זאת אומרת זה מה שהיה, היינו אותה משפחתי מאוד הדוק, לטוב ולרע, ולא הרגשתי, אני אלך אפילו צעד אחד קדימה, אני אגיד שלא הרגשתי שחסר לי משהו, עד כדי כך, כי זה מה שהיה, זה היה המצב הטבעי. לא יכולתי לדמיין מצב אחר. אז לא הרגשתי שבאמת חסר לי משהו, ורק באמת כשבגרתי יותר והתחלתי להבין מי הוא היה ומה הוא היה, אז הבנתי, אוקיי, פה זה היה יכול אולי להיות ככה, ופה זה היה יכול להיות אחרת, וכן.
ונאלצת להתמודד עם זה עם ילדים מסביב, בגן, בבית ספר, בזה לספר, אני מניחה שהם גם לא יודעים מי הוא היה, אבל אני מדברת על עצם העובדה, ילדה שאבא שלה מת.
אני זוכרת שהייתה לי מחנכת בכיתה, אני חושבת שזה היה בכיתה ג' או ד', והגיע יום המשפחה. אני זוכרת שהיה לנו שיעור, והיא שלחה אותי להביא משהו מהמזכירות, איזה עת או משהו כזה, ואחרי שחזרתי לשיעור והשיעור הסתיים, אז החברים שלי סיפרו לי שכשלא הייתי בכיתה, היא אמרה שאומנם חוגגים את יום המשפחה, אבל לנועה אין אבא, אז אנחנו נציין בכיתה את יום האם בלבד. עכשיו שאני מספרת את זה, לא סיפרתי את זה המון שנים, וזה פשוט נראה לי כל כך מופרך.
אתה
יודע.
שחסרה אחד ההורים?
כנראה שכן, כי הסיפור הזה די משקף את זה, שכן, שהייתי היחידה, אבל כן, לא, זה האמת שעכשיו שאני באמת חושבת על זה, זה נראה לי כל כך מופרך. היו שם כמה טעויות, כאילו, במהלך הפשוט הזה שהיא יזמה. אז כן, אני חושבת שהייתי במיעוט. אני עברתי לבית הספר הזה מבית ספר אחר שהיה בתוך תל אביב. זאת אומרת, בעצם גדלתי ברחוב הקליר, שזה ממש ליד גן העיר, ולמדתי בלב דלת גורדון, שזה ממש על חוף הים, ואז בכיתה ג' עברנו לפרוור הצפוני נאות אפק הבית, הצפוני והפסטורלי, במובן מסוים, ושם בעצם גדלתי והתבגרתי, ואני זוכרת שבשנים הראשונות, כשעברתי מהעיר לשם, ממש הרגשתי כאילו ניתקו אותי מעורק חיים מסוים, ומכל ההמולה של העיר, וכל האקשן שלי, ממש הרגשתי, לא, שמי יודע מה, כמה אקשן כבר היה לי בכיתה א' וב' בעיר, זאת אומרת, או לפני כן אפילו. אבל ככה הרגשתי, אז כלפי הילדים, דווקא הסיפור המשפחתי שלי, השתמשתי בו כמשהו שהוא קצת מגניב אפילו. בדיוק התחילו אז את הטלנובלות הספרדיות, אני חושבת, והרגשתי שאני ממש משתלבת בטרנד, ופשוט אמרתי להם, כן, אמא שלי היה רומן עם אבא שלי, וכן, והוא נפטר, ואני ככה, ויש לי עוד שתי אחיות, ואנחנו לא בקשר, וכאילו את כל הפיתולים. הרגשתי מאוד טוב עם זה, האמת, אז זה רק מראה כמה לא הבנתי את החוסר.
ומה דמיינת שיהיה בפרק סיום העונה?
שאלה טובה, בוא נראה. תראי, טוב, אני אלך לסוף טוב, אין מה לעשות, שאני כמובן בקשר עם אחיותיי, ואנחנו חיות באושר ואושר.
בטלנובלה האמיתית הוא גם היה חוזר מן המתים. מתברר שהוא עשה ניתוח פנים,
אוי, הלוואי, הלוואי. זה מזכיר לי אגב שרציתי לספר לך, כי בכל זאת אמרת לא להתכונן, אבל אני קצת התכוננתי, אין מה לעשות. גם תיארתי את משהו שאנשים שמתכוננים יותר ופחות, זה בטח גם מעניין לך לראות מי עושה את הרשימות ומי לא.
אני לא אמרתי לך לא להתכונן, אני אמרתי שאני לא עושה שיחת תחנה, כי אני רוצה לשמוע בלייב.
אז לא, אז פשוט לפני כמה זמן היה לי חלום, יש תקופות כאלה שחלומות נהיים יותר ברורים ויותר מפורטים, אתה זוכר אותם יותר. זה חלום שקצת היה לי איזושהי וריאציה גם לפני כן, אבל בגלל שהוא היה עכשיו לאחרונה ממש, אז אני זוכרת אותו טוב, שאני חולמת שאבא שלי בחיים בעצם. ואימא שלי אומרת לי פתאום הוא בחיים, והוא שם ושם, גר פה ופה, ועובד פה ופה, וזה היה חלום מטלטל, זאת אומרת, ממש כאילו ככה קמתי עם זה עוד, ואני לא זוכרת אם האחיות שלי היו בחלום הזה או לא, אבל אני זוכרת שזה היה נורא והיום להרגיש שהוא היה כאן כל השנים האלה, ולא יצר איתי קשר, ולא רצה ליצור איתי קשר. אז ככה זה היה חלום מטלטל כזה, וזה אפרופו זה שבסוף הטלנובלה הוא יחזור.
כן.
יש, יכול להיות שאם אני רגע חושבת על החלום הזה, יש בזה משהו כזה שהמוות שלו, הייתי נוכחת, אבל לא הייתי נוכחת בו באמת, עוד לא הייתי בהכרה ובתודעה, ושבעצם לא חוויתי את רגע האסון, לא חוויתי בעצם. ואני חושבת שהחלום הזה קצת מבטא את זה, שבעצם אם לא חוויתי את זה, אולי זה לא קרה. זאת אומרת, אולי הוא עדיין פה באיזשהו מקום, כי זה כל כך לא ממשי.
כן.
מעניין. עשיתי לעצמי אנליזה קצרה.
קודם את אמרת שאת הרגשת כאילו חושבים עלייך שאת קצת מתנסית וזה, שאת... אבל הרי יש כאן שני רבדים. יש מצד אחד את הנסיבות שבהם נולדת, ויש את העובדה שמדובר באדם מפורסם, מוערך, שיש לו איזה מקום בתרבות. אני מניחה אבל שהסיפור הזה הוא קשה גם בלי קשר למי הוא היה ו...
נכון, נכון מאוד. אני חושבת שבסרט ניסיתי בעצם לעשות שני דברים, שני מהלכים. ניסיתי לעשות סרט על יעקב שבתאי הסופר, ככה קצת להבין ומי הוא היה, הביוגרפיה שלו, שהיא לא כוללת את הסיפור המשפחתי שלנו, וגם קצת לראות את הקשר בין היצירות שלו לחיים שלו, והצד השני או המישור השני של הסרט היה באמת להיכנס לתוך ה... ככה הפיתול המשפחתי, המורכבות המשפחתית והמוות שלו והזהות שלי בתוך כל זה. ואני חושבת בדיעבד שאם הייתי עושה את הסרט היום, הייתי עושה אותו רק על הקונסטלציה המשפחתית, כי אני חושבת שזה הדבר הבוער באמת. ומה שקרה זה שכבר עברו 10 שנים מאז שעשיתי את הסרט, והיום אני תופסת את זה אחרת. זאת אומרת, אני היום, אולי בגלל שכבר יש לי משפחה משלי, הטרגדיה היא הרבה יותר ברורה לי. פתאום אני מבינה שהסיפור בעצם... הסיפור שלי הוא בעצם הלב שלו זה בטרגדיה האיומה הזאת שאבא שלי בעצם המוות שלו השאיר המון המון קצוות פרומים, זה קצת לא יאמן, זאת אומרת הטיימינג הזה שהוא 8 חודשים אחרי שנולדתי והכל בדיוק מבעבע ויעזוב את הבית או לא יעזוב את הבית והכל באמת שם והדבר הגדול הזה שהוא אני בעצם כאילו פתאום נמצא כאילו משהו מוחשי ככה שביטוי מוחשי לרומן שהיה ביניהם והטיימינג הזה שבו הוא עומד פשוט יש לי כל כך הרבה קצוות פרומים אני חושבת שזה לב הטרגדיה, זאת אומרת זה הדבר. וזהו, ככה אני רואה את זה היום, וזה מעניין, כי כשאתה בתוך הסיפור, אתה לא תמיד רואה אותו בצורה כל כך צלולה. שלא לומר שתמיד יש דברים שאתה לא רואה בצורה צלולה, אם אתה בתוך הסיפור, אני חושבת. וזה דבר שהלך וככה, נהיה יותר ויותר צלול בשנים האחרונות, פתאום אני מבינה את זה.
המצלמה לא נותנת לך איזה מרחק?
בסרט?
לא, בכלל, את אומרת שגם עכשיו, נגיד, את מצלמת את אמא שלך, או דברים כאלה. מצלמה זה לא איזה דרך להסתכל קצת, כאילו, זה את מסתכלת, אבל זה לא ממש את מסתכלת?
דווקא אני לא מרגישה ככה. דווקא אני לא מרגישה ככה. אני חושבת שזה באמת יותר, זה ממש נטו רצון לתעד, כאילו, שישאר לי משהו. אני חושבת שזה יותר זה. גם בסרט הלבא שלי בעצם הרבה מרואיינים כבר אינם. דוד שלי יואל כבר איננו.
שהספקת לדבר איתו. אבל.
כן, הספקתי לדבר איתו, וזה גם סיפור מדהים. זאת אומרת, הספקתי לדבר איתו, והספקתי לא רק לדבר איתו, אלא ממש ליצור איתו יחסים, במשך 7 שנים עד שהוא נפטר.
רגע, לאבא שלך היו 2 אחים.
כן, היה לו אח קטן או אמצעי, בשם אהרון שבתאי, שעדיין איתנו. יואל שבתאי היה האח הקטן. אני חושבת שבין כל אחד מהם הפרידו 6 שנים.
איפה נפגשתי איתו? זה נראה לא בארץ, נכון?
לא, זה לא בארץ. מה שקרה זה, אני אספר את זה מההתחלה, זה בסדר?
נהדר.
אין טוב מההתחלה. האמת היא שהמפגש עם יואל בעצם הוציא אותי לדרך, כי יכול להיות שהייתי מורחת את זה עוד כמה שנים בלי לעשות שום דבר, כי המשימה הזאת נראתה לי כמו לטפס על האברסט בערך, אבל אז נפגשתי עם מי שתרגמה את הספר של אבא שלי, את זיכרון דברים לצרפתית. והיא... גרה בפריז, והייתה מיודדת עם יואל ועם אשתו. יואל בעצם גדל בארץ, אבל הוא עבר ללמוד נגינת עוגב בפריז, כן? דבר נורא רגיל. שם התאהב באישה וניסה לה, ונולדו להם 3 ילדים, 2 תאומות וילד, ואז הם עברו לגור בדרום צרפת. אז אותה מתרגמת הכירה אותם טוב, וידע לספר שהוא חולה בסרטן. היא לא אמרה יותר מזה, היא לא אמרה איזה סוג סרטן, או כמה זמן נותר לו, או משהו כזה, אבל אמא שלי מיהרה לעודד אותי לנסוע אליו, זאת אומרת, פשוט להיפגש איתו, לא לבזבז זמן ולא כלום.
עד אז לא היו קשרים עם הצד הזה של המשפחה?
היו, אבל הם היו ככה רופפים מאוד. זאת אומרת, נגיד את יואל, הוא גם גר בחול, אז גם בגלל זה לא היה קשר, אבל גם כשהוא גר בארץ, אז אני זוכרת שהוא בא אלינו נגיד 3 פעמים לביקור, הוא היה צייר מכונן וגם מוזיקאי מכונן, אז אני זוכרת שהוא הביא לנו כמה ציורים, שהייתי קטנה, אבל בערך בגיל, אני רוצה להגיד גיל 6 או 7, אני כבר לא זוכרת שהוא היה איתנו בקשר, וידעתי באופן מעורפל שיש לו באמת ילדים, שהם לדודים שלי וכו'. זהו, ואז פשוט קיבלתי מאותה אישה את המייל שלו, וכתבתי לו, וכתבתי לו, ככה אמרתי, אני אעשה איזשהו, כדי שהוא לא ידחה אותי, כי אולי הוא לא ירצה, או לא מתאים לו שאני בדיוק אבוא אליו פתאום עכשיו, אפילו שתכנתי לקחת מלון, כן, אבל בכל זאת, אם לא התקשר כלום להתפגש איתי, אז אני אגיד לו שפשוט אני נוסעת נסיעת עבודה, לאזור, במקרה, דרום
צפה. עברתי במקרה בדרום צפה.
ממש, ממש במקרה, רצה גורל. אני מגיעה לאזור ובוא ניפגש, ובאמת זה מה שכתבתי לו. כל כך רציתי להישמע נונשלנטית, שאפילו לא שאלתי אותו באיזה כפר הוא גר. זאת אומרת, רציתי שזה יהיה הכי על הדרך, כאילו שזה לא יטריד אותו, לא ירתיע אותו בשום צורה. אז נכנסתי לחשבון הפייסבוק של הבן שלו, של דוד, כדי לראות שם איזה כפר הוא גר. ואז ראיתי שהוא גר בארל, שזה כפר ימי ביניים כזה, אולי אפילו עיירה, אולי אפילו עיר, אני לא יודעת.
שרבים וטובים מן האימפרסיוניסטים עברו שם בהיסטוריה.
נכון, כן. נכון, נכון. אז קניתי כרטיסים, הזמנתי מלון בארל, קניתי כרטיסי טיסה, ונחתתי שם, זה היה בינואר 2003, אני חושבת, זה היה בשיא, לא, לא 2003 כמובן, 2012, משהו כזה, והיה שם כפור, בדיוק הייתה שם איזו קרה כזאת, זה היה קר, 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 והגעתי למלון, והרמתי טלפון ליואל, ואמרתי, אני פה, אני, בוא ניפגש, כאילו זה, והוא אמר, איפה את בדיוק? אמרתי, אני בארל, אני בזה. אמר, אני לא גר בארל, לא גר בארל. מה עושים? אז מסתבר שהוא גר בסן רמי, שזה כפר שבמרחק חצי שעה משם, אבל ביותי לא דובר את צרפתית, זה היה מאוד קשה להתמצא שם גם עם תחבורה. בקיצור, מה שיצא זה שהכי הייתי לתרחה, הוא פשוט לקח את עצמו, נסע בקור לארל, ואז גם בעצם לקח אותי, אחר כך חצף אותי לבית שלו, וישנתי אצלו בביקור הזה, וגם בביקור של האחריו. ואני זוכרת שכשהוא נכנס לחד, למלון, בעצם אחרי שלא ראיתי אותו שנים, זה פשוט זלגו לי דמעות את הביטוי, זלגות הדמעות מעצמן, זה פשוט מין, פשוט מין מפל כזה של דמעות בלי קול בכלל, כי זה היה כל כך מטלטל לראות אותו.
למה בעצם?
זה פשוט, תראי, אין לי הסבר מדויק לזה, אבל אני יכולה להסיק שזה פשוט, כנראה דבר שכל כך לא נגעתי בו, זאת אומרת, לא נגעתי בדבר הזה, בדמות של אבא שלי, במשפחה שלו, זה אדם שלא נפגשתי איתו, וגם לא הייתי בטוחה שאני עוד אפגש איתו, אפילו שהוא דוד שלי ממש, ולראות אותו, אני הרגשתי שזה ממש, בכלל כל הנסיעה הזאת לארל, אבל גם לעשות את הסרט, במובן מסוים זה היה כמו להשתלשל לתהום, ככה אני הרגשתי, זה היה ממש להשתלשל לתהום, כאילו...
זאת אומרת שיש סכנה ליפול ולהתרסק?
כנראה. כי זה הדימוי שהיה לי בראש, כן. כשאני מנסה לנסח באמת למה חששתי מנפילה, כאילו מה הייתה יכולה להיות הנפילה כבר, אני לא יודעת, אבל זה היה ממש 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 מטלטל, זאת אומרת, סליחה על המילה הקלישאתית.
אני מניחה שהנפילה הייתה יכולה להיות דחייה.
נכון, יכול להיות שזה היה זה, נכון. וגם אני חושבת חשש ממה שאני עלולה לגלות. לא ידעתי אפילו מה, אבל אולי פתאום אני לא יודעת. אולי אני אגלה שאבא שלי לא אהב את אמא שלי, למשל, שזה הכל היה רק מצידה, נגיד. זה משהו שעבר לי בראש, כשעשיתי את הסרט.
אבל זה היה רומן נורא ארוך.
נכון, נכון. זה היה 10 שנים, וגם אחר כך גם ראיתי מכתבים שהעידו בגוף ראשון על זה שכן הייתה שם אהבה. אבל אני חושבת שבאמת כשעשיתי את הסרט פעם ראשונה, חשבתי על זה שבאמת...
אם זה מה שהיית מגלה, זה היה שובר אותך בשביל עצמך או בשביל אמא שלך?
אני חושבת שקודם כל בשביל עצמי, אני חייבת להגיד, כי אני חושבת שכילד אתה רוצה להרגיש רצוי פשוט. זה דבר נורא בסיסי שהבנתי אותו במהלך העבודה על הסרט בגלל הפחד הזה, שאני אגלה שלא הייתי רצויה. והאמת היא שלא הייתי לגמרי רצויה, זאת אומרת, אתה ציבחתי לו את החיים, אני חושבת. אז ככה משהו שהייתי צריכה ליישב בפנים, בעצמי.
אבל גדלת מאוד מאוד קרובה לאמא שלך, נכון?
כן. קרובה ורחוקה, את זה, אמא שלי הייתה אשת קריירה, והייתה המון המון זמן לא בבית, אני התחלתי להתחשבן איתה רק בגיל מאוחר, אפרופו הנטייה להחליק דברים קצת, כשגדלתי איתה הייתי נורא 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 הזדהיתי איתה, ונורא הייתי גאה בה וכולי, אבל היו גם מתחים, והייתה כמו אצל כל אמא ובת.
כן.
יש גם מזה וגם מזה, אבל בגדול כן, היו לנו יחסים טובים, אנחנו ביחסים טובים, עם כל המורכבות.
אז בסצנות שצילמת בסרט, שמופיעות בסרט עם יואל, יש איזשהו מתח כזה, בעיקר כל פעם שאת מרימה את המצלמה.
כן.
יש לו מין אנטגוניזם כזה.
כן, כן, כן. בכלל בביקור הזה של, בארל, זאת אומרת, שאחר כך עברנו לסן רמי, בביקור הזה, בעצם כל הביקור ניסיתי לשכנע אותו להצטלם לסרט, מאוד בעדינות, את רואה, אני לא אדם אגרסיבי בשום צורה, ולא הצלחתי לשכנע אותו בשום אופן. באמת, גם זה היה ביקור כזה, גם היה קר, וגם, לא יודעת, וגם יואל הוא היה איש לא כל כך פשוט, זאת אומרת, הוא היה הוא מאוד, מאוד, מאוד מאוד מופנם. אז לא הצלחתי לצלם אותו בסוף. לא רק שלא הצלחתי לצלם אותו, גם יש איזה חוק כזה אצל דוקומנטריסטים, שעדיף, אולי כמו שאת עשית במקרה שלנו, זאת אומרת, לא שאלת אותי שאלות לפני השיחה. אז ככה גם בדוקו, עדיף לא לדבר אם זה לא מול המצלמה, לא לדבר על הדברים שאתה רוצה לדבר מול המצלמה לפני כן, כי אז זה יאבד מהחוזק שלהם ומהאותנטיות. אז תארי לך שפשוט הייתי אצלו שבוע שלם, וגם נמנעתי מלדבר איתו, מה שבאמת רציתי לדבר איתו, שזה על אבא שלי. זה פשוט היה ביקור מאוד מאוד משונה, באמת מאוד משונה. זהו, ולא הצלחתי לצלם אותו, ואז נשארנו בקשר של מכתבים וכולי, וגם מצאתי מכתבים של אבא שלי, שהוא כתב לאימא שלי מביקור אצל יואל. אז הוא תיאר שם את יואל במילים מאוד 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 יפות ונדיבות, והראיתי, שלחתי ליואל את זה במייל, שזה גם עניין, איך אתה פתאום כאילו יכול להשפיע על יחסים של אדם מת בעצם עם אחיו, גם אחרי המוות, כאילו אתה עוד יכול שם לתפעל דברים. וזהו, וחזרתי באביב, באביב זה גן עדן מטורף, כאילו פשוט, הוא גר פשוט באמת בכפר, הוא גר ככה בשוליים של הכפר, ליד שדות וכולי, וזה פשוט היה ההפך המושלם, באמת, זה התפוצצות של טבע וצבעים. אז גם איכשהו הצלחתי לרקח אותו, והצלחתי לצלם אותו. אבל זה היה תהליך. אבל איכשהו הצלחתי לרקח אותו ולצלם אותו,
ושמרתם על קשר בהמשך?
ושמרנו על קשר אחר כך, כן. הוא גם בא לארץ, הוא היה בטיפולים שם, אבל הסרטן למשך תקופה מסוימת הפך לכרוני, אז הוא החזיק עוד מעמד 7 שנים. כשהוא בא לארץ לביקור, אז לפעמים הייתי נותנת לו את הבית שלי. גרתי אז לבד, עוד לא הייתי ככה עם משפחה, אז הוא גר אצלי, וממש יצרנו יחסים, ממש. וזה פשוט מדהים, זה מתנה מדהימה. באמת, זה אחת המתנות שזכיתי לקבל בזכות הסרט. זה די אדיר, ממש.
כן, מאוד מצער שזה נגמר אחרי 7 שנים.
כן, זה מעניין. זאת אומרת, סתם, אני חושבת את זה כך שהאבל שלי על יואל קצת מקפל בתוכות האבל שלי אולי על אבא שלי, אבל אני מאוד, אני בעיקר ממש מודה על זה שהיה לנו את ההזדמנות להיות דוד ואחיינית. אז זה דנס קטן. כן.
מה באמת דיברתם כשלא דיברתם על אבא שלך?
אז קודם כל, הייתה סצנה סוריאליסטית לגמרי, שעוד לפני שהוא לקח אותי אליו הביתה, עוד היינו בארל, אז ככה, באמת, תחשבי גם על הסיטואציה, זה הרי, זה ספרותי לגמרי, כאילו, אחיינית, כאילו, שנולדה, מחוץ לנישואים, לא משנה, פוגשת דוד שהיא לא, שפגשה שנים, ובמקום רחוק. פשוט הלכנו בארל ודיברנו ככה, קצת מין סמולטוק כזה, אבל הוא לא היה אדם של סמולטוק, אז זה קצת היה מצחיק, אבל ניסינו, ותוך כזה אנחנו הולכים בבית המשוגעים שבו היה מאושפז ון גוך, וככה, זה היה, הכל היה סוריאליסטי לגמרי. אז אני חושבת שדיברנו באמת על החיים של יואל יותר, על מה הוא עושה, על מה, זאת אומרת, מה עבר עליו בצרפת, על הילדים הרבה.
יצא לך לשמוע אותו מנגן בעוגב?
לא, אבל בפסחה, כי כשחזרתי היה אביב, והיה גם חג הפסחה, אז הם הלכו לכנסייה בכפר השכן, ושם ניגנו איזושהי יצירה, הלוואי והייתי זוכרת של איזה מלחין, אבל מישהו כמו בח, למשל, בעוגב, וראיתי אותו מתרגש הדמעות, ממש. יש לי את זה אפילו קצת מצולם. רציתי גם אותו אחר כך לצלם לסרט, כי זה הסדרתי אצלי, הצילום כנראה של המשפחה.
סיפקו לך משפחה שאת יכולה לעשות עליה סדרה?
כן, נכון, ממש ככה, תודה, נתתי את התירוץ הצודקת, נכון, למה להידחם בזה כשיש לי את זה? אבל כן, אז היה לי איתו זמן של חסד ממש.
ועם הדוד השני?
עם אהרון...
היה קשר כל השנים או ש...
אני חושבת שאותו דבר, פחות או יותר. אולי קצת יותר כי הוא גר בארץ, אז כמו שאהרון אומר לי בסרט, נולדו לו 6 ילדים, והיו לו המון בעיות משלו. זה משהו שבהתחלה לא כל כך הבנתי, והרבה שנים קצת כעסתי עליו, שהוא לא לוקח עליי, פורס עליי חסות, וככה מאמץ אותי אליו, לא באופן רשמי, אבל...
תפקד בתור הדמות הגברית.
לא יודעת משהו, או לפחות בתור דוד, פשוט. אבל היום אני באמת מבינה שזה לא היה רק מהשפתיים, הוא באמת נולדו לו 6 ילדים, ובאמת היו לו הרבה בעיות.
זה אומר שיש לך 6 בני דודים, או שאין שם מי יודע מה איזה קשר?
לא, יש לי לגמרי. אנחנו לא, זה לא קשר דו כמו שיש לי במשפחה של אמא שלי, נגיד, זה באמת עניין, כי במשפחה של אמא שלי היא משפחה מאוד 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 ככה הדוקה ושומרת על קשרים נורא נורא קרובים, יש לה 2 אחיות, זאת אומרת אחת נפטרה כבר, אבל יש לה עוד אחות צעירה ממנה, ואנחנו מאוד מאוד מקפידים להיפגש וכולי. והצד השני של המשפחה זה ממש תמונת ראי, זה פעם שוויתי את זה למין עיר רפאים כזאת שרואים במערבונים, שיש רק כאלה כדורי זרדים שמתגלגלים שם ברוח, אותו דבר. פשוט אין שום דבר, אין אף אחד בבית, כאילו, אין שום דבר. אז ככה זה היה המון המון שנים, וגם עכשיו הקשרים הם לא מאוד מאוד אדוקים, אבל יש קשרים. לפעמים אנחנו ככה כותבים אחד לשני משהו, או נגיד ננו ביום הולדת, אני מברכת אותה, ופעם בפעם בפעם בפעם, גם יש איזו ארוחת צהריים ככה שאימא שלי עושה, וכולם באים, וככה. כן?
זה חסר לך בתור בת יחידה?
אני חושבת שכן, אני חושבת שכן, היה איזה מין תחושה של איזה ריק כזה. אני חושבת שכן, כי זה באמת להיות בת יחידה גם במשפחה חד-הורית, זה כזה מין, אתה לא יכול להימלט מהבדידות, כאילו, יש, היא נוכחת על הצדים הטובים והלא טובים, יש גם נעימות בבדידות, אבל כן, אני חושבת שהיה חסר לי, כן. אז אימצתי באמת, נגיד, מצד של אמא שלי, יש לי בדודה שהיא מתפקדת קצת כמו אחותי.
זו שגרה פה בשכנות?
כן, כן. זה כמו מה שתסמונת אחות גדולה, כאילו, קלאסית, זאת אומרת, אני ממש מעתיקה אותה, כאילו, היא נסעה לניו יורק, נסעתי לניו יורק, היא למדה את זה, כאילו, כזה.
טוב שיש כזה, אבל.
כן, 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 לא, זה טוב מאוד.
ואחרי הסרט, אחרי שבאמת למדת הרבה דברים חדשים, אני מניחה על אבא שלך, לא רק בהקשר של אותו אבא שלך, זה ריקח או החריף את התחושה של האובדן?
אני חושבת שזה, תראי, זה מילא את החלל. זה מילא את החלל בסיפורים ששמעתי שהם יד שנייה, את יודעת, בהמון המון סיפורים שאני יודעת עליו עכשיו, המון המון עובדות. זה כמעט נוגע ללב, אני מניחה, למי שרואה את זה מבחוץ, כמה אני כאילו עכשיו יודעת לספר עליו, זה קצת כאילו אפילו אובססיבי, אני יודעת להגיד שהוא היה ככה, וזכה בפרס הזה, ובשנה הזאת, ופגש את ההוא וכו'. אז מצד אחד, זה מילא את החלל במשהו, יש משהו. אבל מצד שני, זה כמובן קצת חריף, או יצר איזה געגוע שלא היה שם לפני כן. געגוע למשהו שאומנם לא הכרתי, אבל כן משהו שהיה לי לזמן קצר והלך לאיבוד. וזה בעיקר חריף את תחושת הכמעטיות, כאילו, זה כמעט, זה הכל כמעט, כאילו, תראית, חפפנו פה ככה 8 חודשים, ויש גם את הכמעט של, כמעט הייתי במודעות כדי לזכור משהו מזה, אבל לא הייתי, ומצד שני גם את הכמעט הזה של, אנחנו באותו מקום, אני גרה בתל אביב, אני גרה בעיר שלו, אני עוברת, הולכת במקומות שהוא הלך בהם, אני יודעת בבירור שפה הוא ישב, פה הוא גר, פה הוא גדל, פה הוא עשה את זה, זה ואין אותו.
קודם כשאת אמרת איזה תל אביב כבר הייתה לי בכיתה א', אז חשבתי על זה, אולי את אפילו לא יודעת את זה, וזה איזה זיכרון גנטי, את יודעת.
יכול להיות, נכון, יכול להיות. באמת גרנו לא מאוד רחוק מהמקום שבו הוא גר, אבל זה בעיקר חריף היום, אני חושבת, כשאני הולכת באמת ברחובות שאני יודעת שהוא הלך בהם, והדבר הזה שכאילו, אם לא ממד הזמן, אז היינו יכולים אולי איכשהו להתאחד, זאת אומרת, זה ממש, זה, המקום כבר ישנו, כאילו אני באותו מקום, רק עכשיו לצדר את עניין הזמן, ואנחנו בסדר, ואנחנו מסונכרנים.
את ואיינשטיין כאילו נבקים באותו עניין.
כן, ממש, כן, כן. במיכולות שונות, כן? כן. מסוגלות שונה לפתור בעיות, אבל כן, אבל הרצון לפתור אותן ישנו ממש. אז הדבר הזה של הכמעט, זה כאילו...
כל השנים המוות שלו היה נוכח בצורה טקסית גם, או שהוא לא כדי ללכת לבית קברות, לציין את היום?
האמת שלא, בטח שלא בצורה עקבית. אולי פעם או פעמיים ביום ההולדת שלו דווקא, אני חושבת שנסענו לבית הקברות. אני לא חושבת שיותר מזה, לא היה איזה משהו סדור. יכול להיות שזה גם היה עוזר. את יודעת, אם מאזינות לנו אמהות חד-הוריות ששקלו את האובן, אז זה אולי כן יכול להיות, להיות טוב לילדים להרגיש את זה קצת, ככה להנחיך את זה כן במידה, לא יותר מדי, אבל לא, לא היה. לא, לא היה. אז זה באמת, זה ככה, הזיכרונות שלו, או זאת אומרת, הזיכרון שלו, או הדמות שלו, היא ככה התפרצה במקומות נורא מסוימים, נגיד, לא מסוימים, אלא, סליחה, דווקא מקומות מפתיעים. היה כך וכך שנים ליציאת הספר, והזמין המון המון אנשים, אנשי תרבות, לבית ביאליק, והם ישבו וקראו את הספר, ככה כל אחד המשיך את השני, היה איזה מרתון קריאה של כמה שעות, ואימא שלי, אני חושבת שהיא ביקשה מדוד שלי, בעלה של אחותה, שיקח אותי לשם לראות. והלכתי לשם, וראיתי שם את עדנה, יושבת, זה הפעם השנה שראיתי אותה, בטח שפנים אל פנים, וזה היה מטלטל, זה לא היה נעים בשום אופן, וזה היה נורא, זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר בעצם, שאימא שלי השאירה את זה קצת ליד המקרה, כאילו מתי מתי אני אפגוש בסיפור הזה קרוב אליי, או בדמות שלו קרובה אליי, או ב...
מה היה כל כך לא נעים בזה?
אני לא יודע, אני חושבת שבאמת באתי לשם בלי כלים להתמודד עם זה פשוט, בלי, הייתה לי שוב רק את הכותרת, אז לא ידעתי איך להתמודד עם זה, לא ידעתי מה להרגיש אפילו כלפי זה, כי כל כך לא דיברתי את זה עם אמא שלי, שגם לא הבנתי כל כך מה אני מרגישה, לא היה לי זמן לגבש את הדבר הזה. אז באתי שם פשוט בלי כלים, ו...
כי זה מצחיק להגיד, אבל את בכלל לא היית צד בעניין.
נכון, נכון, נכון. אבל יחד עם זה אני איזשהו צד בעניין, כאילו בעל כורחי.
כן.
אז אני חושבת שאמא שלי לא, פשוט לא ניהלה את הדבר הזה. כאילו היא עדיפה לא, היא חשבה שהיא עושה משהו טוב, אבל היא לא, פשוט לא לנהל את זה. שלא יהיו ימים שאנחנו הולכים לבית הקברות קבועים בשנה, שלא, כאילו מין כזה. הדברים שהיא כן הייתה מספרת לי לפעמים, זה דווקא סיפורים מצחיקים עליו, סיפורים כאלה קטנים, נגיד שהוא נורא 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 שנה פירורים, וחלם להמציא מגנט לפירורים למשל, או שהוא נורא פחד מכלבים, וכשהם היו הולכים יחד, אז הוא היה, במקום לגונן עליה מהכלב, כי גם היא מאוד לא אוהבת כלבים, הוא פשוט היה נס על נפשו, כאילו, ומשאיר אותה ככה להתמודד. אבל אלה היו ממש ככה סיפורים קטנים כאלה, ולא, זה לא הדבר עצמו, כאילו, זה מסביב. אני חושבת, יש בהם קסם, אבל זה לא הדבר עצמו.
ועד כמה הזמן שעבר מאז הסרט, וזה שינה בך את ההסתכלות על כל הסיפור?
אני חושבת שהוא שינה, אני מניחה שבאמת ההסתכלות שלך על אובדן, או התחושה לגביו קצת משתנה עם השנים, זאת אומרת, זה כזה, כל פעם זווית אחרת קצת תופסת אותך. ואצלי, המובן מאליו הוא גם שנוצרה לי משפחה, זאת אומרת, פגשתי בן זוג, והולדנו ילדים, שני ילדים, ונוצרנו משפחה, אז זה גם נותן איזושהי זווית אחרת להסתכלות על זה, זאת אומרת, נגיד כשהילדים שלי נולדו, כשהילד הראשון נולד, אז פתאום אתה מוצא את עצמך, משתמש המון במילה אבא, הנה אבא, אבא בוא תיקח את יואב, בוא תרים אותו, יואב היא תראה מי זה, הנה אבא, עכשיו זו מילה שאמרתי באמת פעמים ספורות, כאילו, מה זה ספורות? אני מתכוונת במשפחה, כאילו, כן? זו מילה שהיא שגורה, אבל במשפחה, לא היה לי מי לקרוא אבא, כן? זה לא היה, וגם לא דיברנו עליו, אז לא היה, כאילו, שום דבר. פתאום המילה הזאת הפכה, המילה שאני נזקקת לה המון, אז זה היה דבר ככה שקצת הפתיע אותי, ותפס אותי ככה, כאילו, ציינתי לעצמי את זה, כלומר, שאוי, פתאום מילה שהופכת להיות שימושית מאוד, ובאמת...
כשאת מדברת על אבא שלך עם אמא שלך, את אומרת אבא או שאת אומרת ינקלה?
אני אומרת אבא, שאלה נהדרת, אני אומרת אבא. אבל זה באמת, זה עדיין קצת נושא כבד, אנחנו לא מדברות על זה באופן כל כך כליל, וזה עדיין דבר, כאילו זה... אנחנו מדברות על זה לא באופן גם טרגי, זה לא שישר נזולגות דמעות, אבל אם אנחנו מדברות עליו, זה הרבה פעמים צריך לברר משהו בקשר למה שהיה, או ככה זה. אבל זהו, וגם אני חושבת שגם... העובדה שפתאום אני רואה דמות הבאית לידי כל הזמן, שזה הבן זוג שלי, אז שהוא גם אבא, אני חושבת שהוא בסדר גמור פלוס פלוס, אז אני פתאום מבינה גם מה עבד לי יותר טוב, יש לי מושג יותר קונקרטי של מה יכול היה להיות לי, אם הוא היה נשאר בחיים, ועוד כמה אימים, אם הוא היה נשאר בחיים, אם הוא היה עוזב את הבית, אבל לא משנה, זה עדיין ככה קצת ממחיש לי את זה, ו...
תראי, מאחר שזה הכל ספקולציה, את יכולה לבחור באים יותר מוצא חן בעיניי.
לגמרי, נכון. הסיפור שאני מספרת לעצמי זה שהוא היה עוזב את הבית, והיינו משפחה מאושרת, אבל אני רוצה באותה נשימה, אני רוצה שגם הם יהיו מאושרים, גם האחיות שלי וגם הן, אז כאילו, אני לא יודעת, עוד לא ברור לי הסוף הזה, הטוב לגמרי.
קומונה.
כן, בדיוק, אני חבילה כזאת ש... אבל כן, אז זה דבר שנגיד עוד משהו שהשנים עשו, שפתאום אני רואה באמת מה זה אבא מתפקד ומה עבד לי. וגם הדבר הזה באמת שאמרתי, שאני פתאום מבינה את הטרגדיה יותר. זאת אומרת שבאמת הטרגדיה הזאת עם הטיימינג הזה, בהקצוות הפרומים.
כן. היה עוד משהו שהכנת?
אני אבדוק. רגע, יש לי רשימה בנוטס.
חכי. נהדר.
אני חושבת, אבל יש לי, אבל זה לא כל כך משהו שהוא מגובש, רק אפרופו זה שהשנים עושות משהו וזה, אז הבן שלי הוא כבר בן 6.5, והוא כבר יודע שיש לו סבא שאיננו נוכח שהוא מת, סבא ינקלה, שהוא קורא לו ינקה, וזה עוד שלב, זאת אומרת, הנה עוד משהו שקצת משנה, או קצת מוסיף לדבר הזה, זאת אומרת, זה כל הזמן דבר שחי, הנוכחות שלו, החסר שלו, הכל. זה גם עניין כזה, איך מתווכים את זה לילד וכולי. זה, אני עוד לא, עוד אין לי את כל התשובות לזה, אבל בינתיים אני משתדלת שזה יהיה משהו נורא נורא טבעי.
במובן הזה זה בטח עוזר שיש איזו מורשת שהיא בצורה של נגיד יצירות וספרים, ושאפשר נכון. להגיד, תראה, אתה בא מאיזה מקום ש...
נכון, 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 לגמרי, אני נותנת לו את גאוות היחידה הזאת, שאבא שלו, שסבא שלו, סליחה, עשה דברים וישאיר מאחוריו יצירות. ניסיתי גם להקריא לו אפילו את הקרפד, יש לו מחזה לילדים, אבל זה כתוב בצורה של מחזה, אז קשה קצת, עכשיו אני מקווה שאולי יציגו את זה, קיצור, יכול להיות ש... האם אני אוכל לקחת אותו לראות את זה, זה יהיה עדיף. אז אני עכשיו יותר מספרת לו על זה, אבל אני יותר מספרת לו על זה במובן שהיה לו סבא בבינינו, ואני עוד קצת ככה חוסכת ממנו את הסיפור המשפחתי. אני צריכה עכשיו איך אני עושה את זה. אבל כן, אז זהו.
זה סוף הנוט?
אני חושבת שכן, בוא נראה מה עוד יש לי.
לא, את לא רצינית.
אני חושבת שזה בסדר. כן, נראה לי בסדר.
תודה רבה, נו.
תודה לך. Thank you.